שלום לכם צופים יקרים ואהובים שלנו. הכל התחיל כשהמחנך והפילוסוף הפוליטי, איש חוג אורנים ופעיל השמאל הישראלי אחיה יצחקי, ביקש לפגוש לדו שיח רב כדי לדון במפגש ההגותי, הפוליטי והאידיאולוגי, בין הרב אברהם יצחק הכהן קוק לבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק, ועל השלכות של המפנה הזה על השסע החברתי של ימינו אלה. ביקשנו מכבוד הרב אורי שריקי, רב, הוגה דעות וסופר ישראלי, לקחת חלק בשיח הזה, והוא הרים את הכפפה. אז שלום לכבוד הרב אורי שריקי, ושלום לאחיה יצחקי.
שלום וברכה, למרות שזה לא השם משפחה שלי, אבל לא נורא.
שרקי, סליחה על שתי סליחות.
נכון.
בואו נתחיל בחמש דקות של הצהרת כוונות. אחיה, כיוון שהיוזמה היא שלך, חמש הדקות הבאות בידיך.
אוקיי, אז קודם כל תודה על ההזדמנות. אני שמח מאוד לפגוש את הרב אורי שרקי או שריקי, ולהציג את תמונת את התפיסה הכוללת שלי. קודם כל, כדי שאני אגיע לדיון עם, כמו שנאמר, ידיים נקיות, אני בתפיסתי הפילוסופית אתאיסט, ולכן הדיון שלי ברב אברהם יצחק הכהן קוק ובבנו צבי יהודה קוק הוא מנקודת ראות של הוגה אתאיסט, ולא מנקודת ראות של איש הלכה ואיש הלימוד ההלכתי. וככזה אני מנסה להבין את הרב אברהם יצחק הכהן קוק על רקע תקופתו ופעילותו, ובמקביל גם כמובן להבין את בנו, ואני רואה ביניהם הבדל עקרוני מהותי וקריטי. ואם אני אתחיל ממש מהסוף, הייתי אומר שהרב אברהם יצחק הכהן קוק היה במהותו ציוני, בעוד שבנו צבי יהודה הכהן קוק הוא לא ציוני, כי הוא רוצה באופן עקרוני לשנות את מדינת ישראל ממדינה ציונית למשהו אחר, שאפשר לקרוא לה מדינת הלכה של מימוש משיח כאן ועכשיו. כלומר, ההבדל בין האבא ובין הבן הוא לא הבדל דף של פרשנות, אלא הוא הבדל מהותי, ואני אנסה את ההבדל הזה להציג בשתי דקות הקרובות שנשארו לי. הרב אברהם יצחק הכהן קוק ראה מול עיניו את מצב היהדות בגולה או בפזורה, ובתהליך מסוים של התבגרות הכיר את התנועה הציונית, הבין שהתנועה הציונית היא תנועה הכרחית להצלת היהודים ועיצוב מחדש של הקיום היהודי כקיום לאומי נורמלי על רקע מציאות הפזורה של 2000 השנים האחרונות. ומכיוון שהוא ראה שהרוב הגדול של הרבנות האורתודוקסית מתנגדים לציונות, והניסיון של הרב ריינס לשלב את הציונות על ידי האמירה שהציונות היא פתרון פוליטי שאיננו נוגע בתחום התיאולוגי, הפתרון הזה לא פתר את הבעיה, כי עדיין הרוב העצום והמוחלט של הרבנים האורתודוקסיים התנגדו לתנועה הציונית התנגדות נחרצת, ולכן הוא חשב שכדי לשבור את ההתנגדות הזאת ולצרף את העולם האורתודוקסי לתמיכה בציונות, אולי גם תמיכה פעילה, הוא חייב ליצור תמונת עולם אמונית שתשבץ את הציונות כפי שהיא בתוך התפיסה האמונית האורתודוקסית. ולכן בנה מבנה לתפארת שבו הוא מסביר שהציונות היא על אף שברור לגמרי שהיא תנועה לאומית ומתממשת על ידי אנשים שאינם אנשי אמונה, הציונות היא חלק מתוכנית אלוהית שמתחילה עם בניית החול, ובהמשך תגיע גם למימוש הקודש. אבל מימוש הקודש מבחינתו לא היה התנגדות לתנועה הציונית כפי שהיא מתקיימת בפועל, אלא היה מין חזון עתידי של אחרית הימים. ולכן מבחינה זאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק רצה לשבור את ההתנגדות האורתודוקסית לציונות על ידי יצירת מבנה רוחני כמו שאני תיארתי, ואפילו ניסה להקים מפלגה מול המזרחי, דגל ירושלים, שתהיה מפלגה אורתודוקסית ציונית במסגרת התפיסה הקבליסטית מיסטית שהוא בנה, של הצורך בשלב החול, בשלב הראשון, אם אני אגיד את זה בצורה מאוד בוטה, אם הסיפור הוא חמורו של משיח במובן העקרוני, לא עניין של גנאי וכבוד, אלא שחמורו של משיח, כלומר הציונות, תפקידה ליצור את החמור, אז הרב אברהם יצחק הכהן קוק אמר, בבניית החמור אנחנו לא מתערבים, כי זה עניין מקצועי לאנשי גידול וווטרינרים. ואחרי שהחמור יהיה חזק, בריא ובעל יכולת, אז, מתי אז, כשזה יגיע נודיע לכם, נרכיב עליו את המשיח. אבל הדגש החזק הוא, קודם כל תמיכה בציונות כפי שהיא, וזאת במסגרת המעטפת המיתולוגית, קבליסטית שהוא יצר, ויש לציין, כפי שאני רואה את זה מבחוץ, בכישרון עצום. הבן שלו, יצחק, צבי יהודה, חשב בדיוק הפוך. הוא חשב שהתפקיד שלו לשנות שינוי עומק, מהותי, את התנועה הציונית, כי הוא היה אנטי-ציוני, וחשב שצריך כאן ועכשיו להפוך את התנועה הציונית ומדינת ישראל מתנועה לאומית מודרנית, דמוקרטית, מתקדמת, בקשר עם תרבות המערב, קשר אינטגרלי עם תרבות המערב, למשהו אחר לחלוטין שהיום בא לידי ביטוי בצורה המובהקת בישיבות הקו והמפעל הפוליטי-חברתי שהם מובילים. כלומר, מהפכה מיידית כאן ועכשיו באופייה של התנועה הציונית ומדינת ישראל, והפיכתה למדינת הלכה שהתורה חוקתה. ולכן אני חושב שיש כאן ניגוד עקרוני בין האב ובנו. אם יהיה לנו זמן, אפשר יהיה אולי גם להסביר איך נוצר ניגוד כל כך עמוק.
גם זמן הפציעות נגמר כבר. עברת אפילו את זמן הפציעות.
ואולי רק להסביר בהמשך איך נוצר פער כל כך מהותי בין האב לבין בנו.
כבוד הרב, השרביט בידיך.
טוב, קודם כל, שלום וברכה. אני מאוד שמח לראות שהאדם המגדיר את עצמו כאתאיסט, מתעניין כל כך במשנת משפחת קוק, האב והבן, וזה מראה שכנראה הדברים האלה חשובים לך. והם נוגעים לאושיות הקיום שלנו כאן במדינת ישראל. מובן מאליו שהדברים המאוד כותביים שאתה מייחס כאן לאב ולבן, אני לא רוצה להגיד שהם מופרכים, כי אז היה צריך, זה הופך להיות פולמי, כן? אבל בסופו של דבר, אני רק רוצה לציין איזו עובדה מאוד מעניינת, והיא שההחלטה להקים את תנועת דגל ירושלים על ידי הרב קוק, הייתה אחרי שהוא פנה אל ויצמן וסוקולוב, שהיו אז בראשי התנועה הציונית, וביקש מהם שהתנועה הציונית תעסוק בעניינים רוחניים. ואז הם ענו לו, כבוד הרב, אנחנו אנשי חול, לא אנשי קודש. אתה איש קודש, אתה תטפל בקודש, אנחנו נטפל בחול. כתוצאה מזה, הייתה לרב קוק אכזבה מאוד גדולה מההסתדרות הציונית, ואז הוא החליט להקים את דגל ירושלים כדי להפיח נשמה בתוך הציונות. זאת לא הייתה מפלגה לעומת המזרחי, זו הייתה מפלגת, הייתי אומר, מפלגה מקבילה לציונות. אבל זה נעשה מתוך אכזבה, אפשר לומר, מהחילוניות היתרה של התנועה הציונית, אגב, יצוין שהרב קוק גם מתנגד בכל תוקף לאמירה בקונגרסים הציוניים על כך שהציונות דבר אין לה עם הדת. להפך, הוא דיבר, כשהייתה שאלת הקולטורה המפורסמת, השאלה האם התנועה הציונית צריכה לעסוק בתרבות, ויש מחברי המזרחי שראו בזה מעלה שמפרידים בין היהדות לבין הציונות, כלומר בין התורה לבין הלאומיות, הרב קוק יצא בביקורת חריפה במספר אגרות בנושא הזה, כך שאני לא חושב שאפשר להגיד על הרב קוק שהוא היה בעד הדגם הקיים היום, אני גם לא חושב בדיוק בכיוון ההפוך, שהרב ציודה לא היה אדם ציוני, הוא זה שהקפיד שיאמרו את ההלל בשלמות ביום העצמאות, ראה בצהל יסוד של קודש, במדינה קודש, אפשר לומר שבמובן הזה הרב ציודה קוק היה הפוך מישעיהו ליבוביץ', שאמר שהוא ציוני מסיבות ציוניות ודתי מסיבות דתיות. הרב קוק, אני חושב, הבן, היה בהחלט הרבה יותר נאמן למונותאיזם היהודי, שראה את האחדות. זה אגב מה שדרש ממנו, אחדות בין חלקי האומה. כשמאשימים אותו בשיסוע, זה בדיוק ההפך. הוא תמיד דיבר נגד השנאה, בעד האהבה, אהב כל יהודי באשר הוא יהודי, וגם דיבר על, הייתי אומר, על תכנים אוניברסליים שצריכים לצאת מתוך מדינת ישראל בהתפתחותה. עכשיו הייתי אומר שבמקום לדבר על ציונות או מדינה ליברלית וכדומה, בואו נדבר על מושג שמופיע במידה שווה גם אצל האב וגם אצל הבן, מושג הגאולה. ומושג הגאולה, אפשר להרחיב אותו, אפשר לצמצם אותו, אבל הוא, הייתי אומר, עמוד השדרה הבסיסי של שתי המשנות, גם אם נאמר שהן משנות שונות, מנוגדות בוודאי הן לא. אבל זה, הייתי אומר, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, אני חושב, בשיח, צריכים להיזהר מסטיגמות. גם ההערה הקצרה שהערת בקשר לישיבות הקו, כאן אתה נכנס לפולמוס פנימי, בין תלמידי הרב קוק, בין ממשיכי דרכו, האם הקו של ישיבות הקו מייצג נאמנה את המשנה של הרב ציודה קוק, ואני באמת חושב שלא. כן, היום אנחנו עדים למצב של התבצרות פנימית של חלק מתלמידי הרב ציודה, שהייתי אומר שקצת התייאשו מן החזון המאחד דווקא של הרב ציודה. כך שאני חושב שאם כבר יש לך ביקורת להפנות, תפנה אותה לישיבות הקו, אל תפנה אותה דווקא לרבם, שאני חושב שממש לא היה מרוצה ממה שקורה עכשיו. אני בעד המשך הדיון, כן, ברור,
בוודאי. ברשותכם נעשה אתנחתא קצרה לסרטון.
ברוכים הבאים לאקדמיה של טוב, בלעדי למנויי טוב פלוס. מאות הרצאות ותכנים בלעדיים על ביטחון, גיאופוליטיקה, היסטוריה ויהדות, עם מיטב המרצים של ערוץ טוב, וגם אני הקטן. כאן אנחנו פותחים מחדש את התיקים, חוזרים למקורות, שומעים עדויות ובוחנים נקודות מבט שהודרו מהמיינסטרים. אף פעם לא תישאר קדושה. הגישה הזמינה למילויי טוב פלוס ובחינם לחברי מועדון היחידה. הצטרפו עכשיו לאקדמיה של טוב, קבלו גישה למאות שעות של תוכן בלעדי, ותסייעו לנו גם להמשיך וליצור תוכן עצמאי ומעמיק. תודה רבה.
צופים יקרים, הצטרפו עכשיו לאקדמיה של ערוץ טוב. קבלו גישה למאות שעות של תוכן בלעדי וסייעו לנו להמשיך ליצור תוכן עצמאי ומעמיק. כל הפרטים בקישור ההוא שם, מתחת לנגן. אחיה, ואולי הבעיה היא במניפולציה הסמנטית שהשמאל עושה היום במושגים כמו ציונות וגאולה, שהופכים פתאום את הרב צבי ללא ציוני.
הנושא הזה, העניין הסמנטי הוא מאוד מאוד חשוב. בתפיסה הציונית, כפי שהיא עוצבה, בעיקר בקונגרסים ובעיקר בתוכנית המדינית של הקונגרס הראשון, של אותם שמונה מילים שאנחנו מכירים היטב, בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל במשפט העמים, מושגים כמו גאולה לא קיימים, כי גאולה זה מושג תיאולוגי שהתנועה הציונית ככזאת לא הכירה בו ולא ראתה את מטרתה במונחים של גאולה. גאולה זה מושג ששייך למאמינים, אבל התנועה הציונית היא לא הייתה תנועה אמונית, היא הייתה תנועה פוליטית שהמטרה שלה באמת הוגדרה בשמונה מילים שאין בתוכם שום קשר למושגי גאולה, אמונה וכולי. הדגש הוא בית לאומי לעם היהודי, לא לעם הקודש, לא לכנסת ישראל, בארץ ישראל, חשוב מאוד המילה בארץ ישראל ולא בארץ הקודש, כלומר ארץ ישראל היא שטח טריטוריאלי של העם היהודי, יש אליו קשר היסטורי, לא תיאולוגי, לא קשר של הבטחה ולא קשר של גבולות מובטחים, אלא קשר היסטורי, ולכן היחס אל הארץ הוא לא יחס תיאולוגי, אלא הוא יחס פוליטי ריאלי, כלומר אתה צריך טריטוריה כדי לבנות בית לאומי יציב, לעם היהודי במגמה להפוך אותו לעם נורמלי ככל שאר העמים, ולכן שאלת הטריטוריה נשפטת ביחס לצורך בטריטוריה מבחינת ביטחון, מבחינת תנאים כלכליים וכולי, ולא בקטגוריות דתיות, לא של קדושה ולא של גאולה. והדגש הוא שהתנועה הציונית איננה תנועה משיחית, איננה תנועה אמונית ואיננה תנועה שחותרת לגאולה. כל המושגים האלה כאשר הם, וכאן אתה אומר דבר נכון מאוד פיני, כאשר הם מוזרקים לתוך התנועה הציונית, הם תהליך הדרגתי של ביטול הרעיון הציוני והפיכת התנועה לתנועה שיש לה בסיס אמוני, וככזאת היא לא חותרת לבית לאומי, אלא באמת חותרת לגאולת עם הקודש בארץ הקודש על פי גבולות ההבטחה, כאשר כמובן גם אותה ישות, אותה מדינה עתידית, לא תתנהל כמדינת לאום מודרנית, כלומר דמוקרטיה, מפלגות, איגודים מקצועיים, אקדמיה וכולי, אלא היא תתנהל כמדינת הלכה שהתורה חוקתה, ואת זה אנחנו רואים היום באופן מובהק ביותר במגמה החינוכית של כל מערכת המכינות של בני דוד ואלי, ויש היום אדם מאוד מיוחד, יאיר נהוראי, שכתב ספר שנקרא המהפכה השלישית, ושם הוא מביא מאות ציטוטים של מורי ההוראה במכינות בני דוד ואלי, שמסבירים שחילוניות היא מחלה ממארת, ומה צריך להיות עתידה של מדינת ישראל בשלב הפוסט-ציוני שלה, כלומר בשלב המשיחי הלכתי תורתי שלה. ולכן אני חושב שכאן העניין הסמנטי הוא מאוד מאוד חשוב, ומשפט אחרון ככה שלעניין, והוא מרתק מבחינת מה שאמר הרב שרקי, באמת ביהדות יש מאבק היסטורי בין הגישה שאפשר לקרוא לה הגישה האמונית ההיסטורית לבין הגישה הפילוסופית שמנסה באופן היסטורי לשחרר, אם יסלח לי הרב שרקי על האופן שבו אני מבטא את דבריי, לשחרר את היהדות מהמימד המיתולוגי שלה, כמו שאמר הרמב״ם, עולם כמנהגו נוהג ושכר מצווה מצווה. כלומר, היהדות היא בדיוק מה שאמר ישעיהו ליבוביץ', שדיבר ממוחו של הרמב״ם בניסיון הגדול להפריד את היהדות ממיתולוגיה לדת שהיא החלטה אישית לחיות על פי מערך תרי"ג ולקבל את סמכות הגורמים המוסמכים על פי התרי"ג לשינוי התרי"ג הזה במהלך ההיסטורי. אז זה פשוט היה מעניין כי הרב שרקי הזכיר את ליבוביץ', ואני חושב שמבחינה זאת זה בדיוק המאבק שהייתי אומר תחילתו בין בית שמאי לבית הלל, ואחר כך בין הכוזרי לבין הרמב״ם. עד כאן.
אני יפה, חייב להגיד, יפה. כבוד הרב, בבקשה.
אתה רוצה להגיד משהו, דבר.
לא, אני חייב להגיד שאני התבלבלתי, כי... השמאל הישראלי הוא פוסט-ציוני.
אבל הרב שרקי לא התבלבל.
ועכשיו גיליתי שהציונות הדתית היא הפוסט-ציונית. וכל הדברים של ראשי הציונות על משיחיות, בן גוריון, עם כל מה שאמר על המשיחיות, זה הוא בכלל לא התכוון למשיחיות בנוסח הזה, זה משיחיות מסוג אחר. אז הציונות זה מסוג אחר, והמשיחיות היא מסוג אחר, והגאולה היא מסוג אחר, ואולי השמאל הפך להיות משהו אחר. כבוד הרב, בבקשה.
תראה, אני חושב שבכל מקרה המילה משיחיות היא מילה מכובדת ולא גסה. כלומר, אני חושב שכל אדם שרוצה את תיקון העולם ומאמין שיש נתונים להפוך את העולם שלנו לעולם יותר טוב, הוא משיחי. במובן הזה, הקומוניזם הוא משיחי, הציונות היא משיחית, כל אחד מתוך השקפת העולם שלו כיצד מביאים לעולם יותר טוב. צריך לזכור דבר אחד, הציונות לא נולדה באוויר, הציונות נולדה על גבי זהות, והזהות הזאת היא הזהות של העם היהודי לדורותיה. הניסוחים הזהירים של הרצל בקונגרס הראשון באו דווקא ללכד את כולם, כדי שגם הדתיים וגם החילונים יוכלו לשבת ביחד. עכשיו, יש לזכור כמה דברים. קודם כל, העמדה הרואה בשאלה התיאולוגית עניין אישי, ובעניין הפוליטי עניין כללי, היא בדיוק העמדה של ישו. כלומר, כשהתחילה הנצרות, הנצרות התחילה מזה שישו רצה להפריד את היסוד הלאומי מהיסוד התיאולוגי, ולכן אמר את המשפט המפורסם, תנו לאלוהים את תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. ואני חושב שזאת הסיבה שגם חכמי ישראל, בדורו של ישו אמרו, תשמע, מה שאת אומר זה מאוד מעניין, זאת פילוסופיה, זאת דתיות, לא יודע מה, אבל זה מחוץ לבית המדרש שלנו, אנחנו לא משחקים במשחק הזה. לעומת זה, הטענה המעניינת שכביכול יהדות היא הפך המשחק הדמוקרטי, אני חושב שזה בדיוק ההפך ממה שקורה היום. היום אנחנו רואים שבשמאל, לפחות השמאל הקיצוני, יש סירוב לקבל את כללי המשחק הדמוקרטי. אני זוכר שבזמנו, כאשר דיברתי עם פרופסור רות גביזון, זכרונה לברכה, על כך שהדמוקרטיה איננה קדושה, היא אמרה לי, אתה צודק, הדמוקרטיה זה לא קדוש, אבל זה הדבק שמחבר בינינו. ודווקא את זה אני מאוד מקבל, אני רואה שהיום השמאל בחלקו איננו מוכן לקבל הכרעה דמוקרטית, איננו מוכן לשחק בכללי המשחק הדמוקרטי, וזה מה שעשוי לשסע את החברה שלנו. אני חושב שהדמוקרטיה היא ערך אמיתי, ערך יהודי, ולא במקרה התורה אמרה אחרי רבים להטות, אבל שוב אני רוצה לחזור לכך, שהזהות היהודית היא זו שהולידה את הציונות החילונית. כלומר, הציונות החילונית היא הגשמה בעיני רבים מישראל של חזון הנביאים, של שיבת ציון, כלומר אפילו מקס נורדאו, שלא היה בדיוק, הייתי אומר, אורתודוקסי, הבין שהציונות יש לה סיכוי בגלל שעדיין לומדים בבית הספר על זה שרחל מבכה על בניה ומצפה שבניה יחזרו לגבולם. כך שאני חושב שהניסיון המאוד חריף של אחיה ליצור חיץ בין המושגים השונים של הציונות החילונית לבין הציונות הייתי אומר החזונית של הרב קוק, אני חושב שזה קצת מלאכותי. בסופו של דבר העולם שלנו איננו עולם של סכיזופרניה בין העולם התיאולוגי לבין העולם הפוליטי, אנחנו בעולם של הרמוניה, ואני חושב שמי שלא מחפש את ההרמוניה בעצם מפספס פה משהו. אגב, אם כבר אתה מדבר על גישה פילוסופית, נראה לי שהגל, שהוא במידה רבה מהמזינים את מחשבתו של הרב קוק, לא דיבר במונחים אנטי-תיאולוגיים ביחס לניתוח ההיסטוריה. כן, בזמנו פרופסור, שכחתי את שמו, הפרופסור שהיה מתראיין יחד איתי, כן, קרלו שטרנגר, כן, קרלו זיכרונו לברכה, אמר עליי שאני מיסטיקאי הגליאני. אני חושב שאני די מקבל את הרעיון הזה. אני הייתי מציע לאחיה, במקום לחפש במה אנחנו שונים, אולי יחפש מהם הגשרים, לא הייתי אומר מה אנחנו שותפים, אבל מהם הגשרים האפשריים בין שתי התפיסות, בין התפיסה הקוסמופוליטית, הפרגמטית שלו, לבין התפיסה האידיאליסטית שהוא פוגש אולי גם במכינות. נראה לי שדווקא מתוך השיח הזה יהיה הרבה מה לקבל אחד מהשני, ואולי היה כדאי שאתה תבוא ללמד במכינה באלי גם כן. אני אבוא ללמד במסגרות של חוג אורנים, ויהיה דווקא מאוד מעניין ליצור איזו סינתזה דיאלקטית בינינו.
אחיה, אתה מוצא קשרים?
אז ככה, קודם כל, אני, דבר ראשון, מעל לכל ספק, אני מאוד מאוד אשמח ללמד בכל מסגרת, אם כי אני בספק עצום, אם מסגרת כמו מכינת אלי, תסכים בכל מקרה לשמוע ולו הרצאה אחת ממני, כי ההרצאה תתחיל מהרעיון הבסיסי של הבנת המושג המודרני של התפיסה האתאיסטית כהתגברות על השלב המיתולוגי בתולדות התודעה האנושית. כך שאני חושב שזה יהיה מעניין מאוד, אם כי להערכתי בלתי סביר לחלוטין. אני אספר לרב סיפור אישי קצר לטובת המאזינים. אני בזמנו לימדתי בבית הספר הריאלי בחיפה, בבית בירם. אני חייב לציין, לא בהצלחה יתרה. התפיסה שלי הייתה שאני בא לתת הרצאות ולא להטיל משמעת בכיתה, וזה כנראה לא היה מספיק טוב. אבל הייתי ביחסים מאוד טובים עם מרכזת השכבה הבוגרת. ואלינו לשכבה הביאו את כל רבני חיפה. רבנים אורתודוקסיים, רבנים של הזרם הציוני דתי, רבנים רפורמיים, הכל. ואז אני אמרתי לה, למרכזת השכבה, אמרתי לה, אולי תתני לי פעם לתת הרצאה בפני השכבה, מה זה מחשבה אתאיסטית.
יפה.
היא אמרה, בשום אופן לא, זה יפגע ברכשות התלמידים. כלומר, יש כאן נקודה מאוד מעניינת, נקרא לזה ככה, הליברליזם הוא חד צדדי. בכל המוסדות הדמוקרטיים, הדלת בפני הרצאות רבנים פתוחה. השאלה הגדולה היא, האם במוסדות האמוניים, הדלת בפני פילוסופיה אתאיסטית פתוחה באופן מקביל וסימטרי? תרשה לי לנחש שלא, אבל
אז אני אגיד לך משהו, אתה בזאת מוזמן ממש בשעה זו להרצות במסגרת שלי. זאת אומרת, יש לי מסגרת שנקראת בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה, אנחנו דנים גם באתאיזם, גם בפילוסופיות, גם בדתות וכדומה, אנחנו לא מתייראים משום דבר, ואני חושב עד רבה שאתה יכול להוסיף שם הרבה חומר למחשבה, ייתכן שגם אצלך משהו יזוז, כי הפוזיטיביזם שאתה בא בשמו, הניגוד בין האתאיזם לבין המיתולוגיה, זה נראה לי שזה דברים שעבד עליהם הקלח, אני לא יודע אם היום בחוגי פילוסופיה עדיין התייחסו ברצינות לדואליות הזאת, אבל אולי כדאי גם שתשמע, שתלמד קצת מה הרב קוק לימד על האתאיזם, ונראה לי שהעמדה האתאיסטית, כמו העמדה האמונית, אלה הן עמדות שמבטאות איזשהו צמצום של המחשבה, איזה צרות אופקים, והייתי מציע לך לפתוח את האופקים שלך קצת יותר, להבנה מהו אתאיזם אמיתי וכדומה. אני לא כל כך, תראה, כשמישהו אומר לי שהוא אתאיסט, אני מבקש ממנו להוכיח שהוא אכן כך, לא אבקש ממך לעשות זאת עכשיו. אבל אני רוצה לספר לך סיפור אישי, הייתי בפודקאסט עם עיתונאית מעיתון הארץ, שטענה שהיא אתאיסטית. אז שאלתי אותה, תוכיחי שאת אתאיסטית? היא אמרה, הנה, יש לי הוכחה. אני מרדנית, ואני תמיד חושבת איפכה מסתברה. מכאן שאני אתאיסטית. אמרתי לה, אבל את כמו אברהם אבינו. ברור. אז הייתי מציע לך להעשיר את עולמך, במקום לנסות להתנגד.
אני, קודם כל, אני מקבל את ההזמנה שלך כאן ועכשיו ב-101%, ובסוף השיחה אני אבקש את מספר הטלפון שלך עם פיני, וזה יהיה הדבר הראשון שאני אעשה. רק אני רוצה להעיר עוד הערה קטנה. יש הבדל גדול, בין תוכנית תיקון לבין משיחיות. תוכנית תיקון היא בנויה על ההכרה, מה הם חוקי העולם, מה הם האפשרויות שלי ושל המציאות סביבי, ולכן כשמהנדס מציע לבנות סכר כדי למנוע שיטפונות, הוא לא משיחי ולא מציע גאולה. הוא בונה פתרון שהוא פונקציה של הבנת המציאות לצורך השינוי שלה. הרעיון הבסיסי של משיחיות זה שקיים כוח טרנסנדנטי שהוא מחוץ למציאות העולם כפי שאנחנו מכירים אותו בתפיסה המדעית, או אותו עולם שעליו אמר הרמב״ם, עולם כמנהגו נוהג, ולכן תיקון עולם ומשיחיות הם שני דברים שונים לגמרי. אם אני חושב שעל ידי סדר כלכלי אפשר למנוע רעב בעולם, זה מדיניות כלכלית, זה לא משיחיות. בתוך האלמנט המשיחי תמיד קיים האלמנט הטרנסנדנטי, שהוא כוח חוץ עולם, כפי שאנחנו מכירים אותו בהכרה מדעית, והוא הגורם הנוסף במשוואה. אז לכן אני חושב שיש הבדל עקרוני בין משיחיות לבין מחשבת תיקון עולם. סוציאליזם הוא לא משיחיות, הוא מחשבה איך לבצע שינויים חברתיים, כלכליים, טכנולוגיים, כדי למנוע עוני או עוני מנוון או וכולי וכולי. אין לזה שום קשר לרעיון המשיחי שהוא חלק מתוך העולם האמוני. עכשיו לגבי הנושא המשותף.
רק אתה תצטרך להסביר לי, רק תצטרך להסביר לי איך הרמב״ם גם מקבל את מציאותו של גורם טרנסנדנטי, והוא בכל זאת אומר עולם כמנהגו נוהג. נראה לי שכאן חסרה איזשהו היגיון, אבל
זה יהיה נהדר, כי זה ההבדל אצל הרמב״ם, לפי עניות דעתי, בין מה שהוא חושב שמתאים לתודעת הקהל הרחב, לבין מה שהוא חושב שמתאים לתודעת הפילוסוף, ולא סתם ניסו לשרוף את כתביו, והיחס אל כתביו היה מאוד מאוד מאוד, הייתי אומר, בעייתי עד עוין, וחלק רציני מאוד של ההגות היהודית. כך שאם יהיה לנו פעם דיון על הרמב״ם, זה יהיה מרתק בעניין הזה. עכשיו עוד משפט אחד קצר לגבי העניין של המאחד. אין לי ספק שזה ההבדל הגדול בין התפיסה של הציונות לבין התפיסה החדשה של תורה, מדינת הלכה שהתורה חוקתה. בתוך העולם הדמוקרטי אין שום בעיה לקיים ישיבות אמוניות. לעומת זה, בתוך עולם שהוא עולם של הלכה והתורה חוקתה, הרצאות על אתאיזם הם על גבול הכפירה, מצב כמעט מה שנקרא לעשות חור בסירה שכולנו יושבים בתוכה. ולכן יש הבדל עקרוני בין הפתיחות המלאה של הסדר הדמוקרטי לבין הבעיה המאוד מורכבת של סדר עולם הלכתי וחברה שכפופה לסדר עולם הלכתי. ולכן אני חושב באמת שבתוך מערכת דמוקרטית, המערכת ההלכתית יכולה לפעול, אני לא אהיה בעדה, אבל ברור שיהיה לה זכות פעולה מוחלטת. שום דמוקרט לא סוגר בתי כנסת. לעומת זה, חברות הלכה סוגרות בהחלט פקולטות למחשבה פילוסופית, וזה הבדל עקרוני בין שני העולמות האלה.
טוב, זה בנוי באמת על מיתוס, מה שאתה אומר, אבל הייתי מציע שאתה, בזמנך החופשי, תקרא את המאמר שכתבתי על מדינת הלכה בעיתון מקור ראשון, ואתה תופתע, אני חושב, הרבה מהדברים שאתה אומר עומדים בסתירה מוחלטת לדברים שאני מבהיר שם באותו מאמר, ואני מזמין גם את הצופים לחפש בארכיון של מקור ראשון, המאמר שלי על מדינת הלכה, כולל גם התגובות שבאו שבוע לאחר מכן.
אנחנו נשתדל להוסיף לינק בסוף הסרטון הזה, כך שהצופים יוכלו לראות את המאמר ולעיין בו.
אם יורשה לי עוד
הערה קטנה. אתה עובר תהליך של שינוי?
סליחה, מה אתה אומר?
כן. אני שואל את אחיה אם הוא עובר תהליך של שינוי.
זה קצת קצר מדי בשביל זה, אבל...
לא יכול להודות בזה.
היית צריך... איך?
לא, אתה לא יכול להודות בזה, נו באמת, לא מתי. יעבור שינוי ככה בשידור ישיר.
אם נהיה אגונים, היית צריך לשאול את אותה שאלה את הרב שרקי. אבל נראה כאן, אתה מבין, נראה לך זה, איך זה נראה לך? זה נראה לך שמי שצריך לעבור את השינוי התודעתי, זה הצד הלא אמוני. אולי, אני מעלה השערה פרועה, אולי מי שצריך לעבור את תהליך השינוי, הוא הצד האמוני, בהתפכחות מתמונת עולם אמונית, לטובת תמונת עולם של, כמו שאמרתי, עולם כמנהגו נוהג, והיכולת שלנו כשכל אנושי, הוא א', להבין את העולם, וב', להבין את מנגנון התודעה האנושית, שיצר בתקופה הקדומה אלים, והיום מבין שהאלים הם יצירת רוחו של האדם בשלב הקדם מדעי. הייתי אומר שזה היה עומק הניגוד בין ירושלים לאתונה לגבי השאלה של הבנת העולם המדעי. הרב שרקי הנגיד את היהדות עם הנצרות, אני רוצה להנגיד את היהדות עם עולמה של הפילוסופיה היוונית. כלומר, הניגוד התיאורטי הוא לא בין יהדות ונצרות, כי יהדות, נצרות ואסלאם זה הדתות האברהמיות שהן כולם בתפיסה מונותאיסטית. מול התפיסה הזאת עומדת התפיסה היוונית שאומרת אלים הם יצירת רוחו של האדם, ולכן כשאנחנו מבינים פילוסופיה, כלומר לא רק מדעי טבע, אלא גם מדעי אדם, פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה, אנחנו מבינים שלא האל ברא אותנו בדמותו ובצלמו, אלא אנחנו בראנו אותו בצלמנו ובדמותנו בשלב מסוים של התפתחות התודעה האנושית. אני לא יודע אם זה בדיוק למה שהגל התכוון, אבל בטוח שזה מה שמרקס התכוון.
כן, אגב, זה מאוד מעניין, אני מלא השתאות מהעובדה שיש נציג לפוזיטיביזם של אוגוסט קונט עוד במאה ה-21. חשבתי שהמחשבות האלה מזמן כבר נחשבו למחשבות סטריאוטיפיות, ואני רואה שיש מי שחי טוב עם הסטריאוטיפים, מצוין. אגב, לגבי הבקשה שלך שאני אשתנה, יש לי קושי בזה, ואני אסביר לך מדוע, לא בגלל שאני דוגמטי, אלא בדיוק להפך. יש לי נטייה כללית להכיל. ואני זוכר בדיונים שהיו ביני לבין קרלו שטרנגר, שגם כן טען שהוא אתאיסט, אז תמיד לא היה קשה להכיל אותי, ולי לא היה כל קושי להכיל אותו. אני חושב שבאיזשהו מקום אני מכיל גם אותך, ובאיזשהו מקום אני אפילו טוען, וזה קצת פטרנליסט, שאני מבין יותר טוב ממך מה מניע אותך. אולי זה בעצם מה שמעצבן כאשר הציונות הדתית אומרת שהיא מבינה מהו המניע הנסתר הפנימי של הציונות החילונית, אבל אין מה לעשות, פטרנליזם זה כנראה המום המולד שלי.
אוקיי.
טוב.
אגב, הרב העיר לי קודם שההערה שלי לגבי הגשר שאחיה עובר אולי לצד השני לא הייתה במקומה, אבל אני כמובן התלוצצתי. אני חושב שגם החלה היא סוג, גם החלה היא סוג של גשר. אז אם כל הצדדים מכילים, בנינו פה סוג של גשר, ואחיה אפילו מצא אפילו מקום נוסף, כן.
דבר, דבר. דרך אגב, אני מלא הערכה לך, פיני, שאתה מסכים באופן עקבי, מה שנקרא לתת פתחון פה בהומור כמובן, לסיטרה אחרה. זה אני ממש מלא הערכה אליך, אמרתי לך.
בוא נקרא לזה אוניברסיטרה אחרה.
זהו,
נפלא, נפלא.
טוב מאוד. אוניברסיטה, אתה מבין, בגלל האוניברסיטה אחרה, אנחנו יכולים כאן לשבת ולדבר בזום, כי כל המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה היא ההישג האולטימטיבי של האוניברסיטה הכרעה. ולכן זה קצת מעניין שאנחנו נלחמים על הסולם שאנחנו עליו עומדים ומטפסים.
טוב, אני רואה שאתה אומר שטוב עשה הקדוש ברוך הוא שהוא נתן לטכנולוגיה להתפתח על ידי האדם. יפה.
חברים, הגענו לרגע הסיום. אני חייב להגיד שזה היה טוב ממה שאני אפילו שערתי. תודה מקרב לב.
תמיד קצר מדי, תמיד קצר מדי.
תודה מקרב לב לאחיה יצחקי, ותודה מקרב לב לכבוד הרב שרקי, וסליחה מראש על כל האיסורים הטכנולוגיים שהעברנו אותך כדי להגיע לשיחה הזאת. תודה לשניכם. ואתם צופים יקרים שלנו, איך ניפרד מכם? ניפרד מכם בשלוש מילים. האחת, אהבו אותנו, אנא אהבו אותנו, תנו לנו לייק. השנייה, שתפו אותנו עם חבריכם ומקורביכם. והשלישית, הצטרפו אלינו, אל כל מנויינו הרשומים, גם בדף הרשמי שלנו וגם בדף של כותרות היום. איך? בכפתור ההוא שם שמתחת לנגן. אין לנו אחרים מלבדכם, צופים יקרים. תודה לכם. להתראות.
ברוכים הבאים לאקדמיה של טוב, בלעדי למנויי טוב פלוס. מאות הרצאות ותכנים בלעדיים על ביטחון, גיאופוליטיקה, היסטוריה ויהדות, עם מיטב המרצים של ערוץ טוב, וגם אני, הקטן. כאן אנחנו פותחים מחדש את התיקים, חוזרים למקורות, שומעים עדויות ובוחנים נקודות מבט שהודרו מהמיינסטרים. אף פעם לא תישאר קדושה. הגישה הזמינה למנויי טוב פלוס ובחינם לחברי מועדון היחידה. הצטרפו עכשיו לאקדמיה של טוב, קבלו גישה למאות שעות של תוכן בלעדי, ותסייעו לנו גם להמשיך וליצור תוכן עצמאי ומעמיק. תודה רבה.